שלום וברכה. אנחנו נדבר היום על דין אבקות. אבקות מבושלות, ויש לנו היום המון אבקות כאלה, כמו נס קפה, קפה נמס, נס קפה זה שם של חברה, אבל קפה נמס, סוכר, מלח, שוקולית, המון דברים מבושלים, ואנחנו ננסה לברר מה דינם של אותם דברים מבושלים. אני אתחיל קודם כל ממלח לא מבושל, ואחר כך אני אעבור למלח מבושל ולשאר האבקות. הגמרא בשבת דף מ"ב עמוד ב' מתלבטת, מה הדין של מלח? סבר רב יוסף למימר, מלח הרי הוא כתבלין, זה בכלי ראשון בשלה, בכלי שני לא בשלה. הוא אומר, אולי מלח זה כמו תבלין, אסור לך לשים מלח בכלי ראשון, כמו סיר של מרק, אפילו אם תוריד מהפלטה, יהיה אסור לך לשים מלח, אבל בכלי שני יהיה לך מותר, כמו תבלינים. או, הוא אומר, אמר לאביי, תני רבחי, הדעה שנייה פה, מלח אינה כתבלין. זה בכלי שני, נמי בשלה. יש כאן דעה מחמירה מאוד, שאומרת מלח, זה יותר גרוע מתבלין. אפילו בכלי שני אסור לך לשים מלח. כלומר, אפילו אם לקחת מרק, או העברת לעוד צלחת, אולי, רוצה כזה כבר כלי שלישי, דיברנו קצת בעבר, אבל בעיקרון גם כלי שני יהיה אסור לך לשים מלח. והגמרא מביאה דעה שלישית שהיא המקלה מכולם, ופליגה רב נחמן, דאמר רב נחמן, צריכה מנחה בישולה כביסרא דתורה. רב נחמן אמר, מלח לא מתבשל בכלל, הוא צריך בישול, כמו בשר שור, כדי לבשל מלח, אתה צריך בישול ממש. אפילו בכלי ראשון אתה יכול לשים, זה לא על האש. אפילו בכלי ראשון אתה יכול לשים מלח. אז יש לנו דעות שונות לגבי מלח, החל מהמקלה ביותר שמתירה לשים אפילו בכלי ראשון, ועד המחמירה ביותר שאסור לשים אפילו בכלי שני. בעלי התוספות שם אומרים, ומתוך כך פסק רבינו שמואל שמותר לתת מלח בתבשיל בשבת אפילו בכלי ראשון שהעבירו מן האור. כלומר, בעלי התוספות אומרים שעיקר ההלכה להקל שמותר לשים מלח אפילו בכלי ראשון. אבל אומרים בעלי התוספות, המחמיר כליש נקמה שלא ליתן מלח בקערה, כלומר אפילו בכלי שני, כל זמן שהיה צוללת בו תבוא עליו הברכה. אומרים תוספות, אתה שואל אותי מה ההלכה? ההלכה היא שמותר לשים אפילו בכלי ראשון מלח, אם הוא לא על האש, כדי הכי מקילה. אתה שואל אותי מה כדאי לעשות? כדאי לקחת הדעה הכי מחמירה. ולא לשים אפילו בכלי שני. למרות שעיקר הדין להקל, אבל מי שמחמיר, תבוא עליו הברכה ולא ישים מלח אפילו בכלי שני. והדבר הזה בא לידי ביטוי במחלוקת שולחן ערוך ורמה. שולחן ערוך בסימן שני י"ח בסעיף ת' אומר שכלי ראשון, אפילו לאחר שהעבירו מעל האור, מבשל כל זמן שהיד צולדת בו. לפיכך אסור ליתן לתוכו תבלין, אבל מלח מותר ליתן לתוכו כיוון שהעבירו מעל האש. וצריך המלחה בישולה כביסרא דתורה, אומר שולחן ערוך, מותר לשים אפילו בתוך כלי ראשון את המלח. והרמ"א אומר, הגה, ויש אוסרים לתת מלח אפילו בכלי שני כל זמן שהיד צולדת בו, והמחמיר תבוא עליו הברכה. אז השולחן ערוך פסק שמותר לתת מלח אפילו בכלי ראשון, הרמ"א פסק שלכתחילה טוב לא לשים מלח אפילו בכלי שני. כל זה לגבי מלח של פעם. מלח של ימינו, מעמדו קצת שונה, כי מלח של ימינו, עקרונית, הוא מבושל. עכשיו אני אומר עקרונית, בשנים האחרונות יש קצת בלגן לגבי המלח עצמו. יש כאלה שמקומות שלא עושים בישול רגיל, עושים כל מיני דברים בחום, שיש מקום לדון, אולי זה לא נקרא בישול, אולי זה נקרא כמו אפייה כזאת, לא ברור לגמרי, אבל זה ודאי עובר תהליך. זה לא מלח שרק חוצבים בהרים. בעיקרון מלח הוא הקלאסי שלנו, הוא מלח שמבשלים את המים, ואז נשאר המלח. אז היום לא עושים את זה, יש מקומות שלא עושים בבישול, אלא בצורות אחרות. אני ניסיתי לברר עם המפעלים של מלח בארץ, התקשר לברר קצת, יש מקומות שבאמת לא מבשלים ממש, אלא עושים בחום מסוים, אבל בוא נאמר, גם אם זה לא בישול ממש, אפשר לומר שזה קרוב לבישול, אולי זה כמו אפייה. ואז יש כאן עוד צד, אנחנו לא דיברנו עדיין על בישול אחרי אפייה, אבל זה קרוב לדבר. אני עכשיו רוצה לדבר על כל הדברים המבושלים, זאת אומרת סוכר ושוקולית וקפה נמס, ואולי גם מלח נכניס לעניין, כי מלח בעיקרון כנראה שהוא כן מבושל, וכיוון שהכל זה חומרה פה, הרי מצד הדין מלח מותר לשים אפילו בכלי ראשון. לחומרה אנחנו אומרים, אל תשים אפילו בכלי שני. וכיוון שהכל חומרה, אז יש מקום להגיד שגם אם זה לא מבושל ממש, אלא זה עבר תהליך של חום, של משהו אחר, שגם זה נחשב כמבושל לעניין הזה, כי אנחנו דנים בחומרות ולא דנים בדבר שהוא מעיקר הדין. מה קורה לגבי כל האבקות האלה? עכשיו, לכאורה, הדבר הפשוט של כל אדם שלמד הלכות בישול, שמותר לקחת את כל האבקות האלה ולשים ישירות בכלי ראשון, אם הוא לא על האש. שהרי כל האבקות האלה הן מבושלות. אם מדובר על דבר מבושל, אנחנו יודעים, אין בישול אחר בישול, למדנו. בקוף ממי עמוד ב', אין בישול אחר בישול. אז אם זה מבושל, כבר אין בעיית בישול, ואז יהיה מותר לשים אפילו בכלי ראשון שלא על האש. זה פשטות העניין. וכך באמת, אומר המגן אברהם, שנדחה ציף קטן א', ונראה לי דמלח שעושים ממים שמבשלים אותם, אין לו משום בישול, דאין בישול אחר בישול. למרות הדבר הזה, בשערי תשובה, שם בסעיף קטן ה', מסכים בתחילה עם המגן אברהם לגבי סוכר, ואומר שהצוקר כבר נתבשל בבית האומן, ואין בישול אחר בישול בדבר יבש, אף שהצוקר נמוח, יש לו דין יבש, ומותר לתת הצוקר אף בכלי ראשון. מותר לתת את הסוכר אפילו בכלי ראשון, הוא אומר, למרות שהסוכר נהיה נוזלי אחר כך, אבל יש לו דין יבש, ואנחנו יודעים שבאמת בשומן הנימוח, בדבר יבש שנהיה נוזלי, כמו רוטב קרו שנהיה נוזלי, אנחנו פוסקים מצד הדין להקל. כל הבעיה, זה לא בעיית בישול, בעיית נולד, אז לא מפריע לנו שהסוכר נמס כאן. למרות זאת, אומר השערי תשובה בהמשך, ובמחזיק ברכה, כלומר אחידה, כתב בשם זר האמת שמגמגם בזה. הוא מסיק שטוב להראות הקאווי, הקפה, בחוסות, ואחר כך ליתן בו הצוקר. כלומר, אומר השערי תשובה, לכתחילה, לדעת הזר האמת, לכתחילה טוב שתשים קודם כל את המים ואחרי זה את הסוכר. אתה מכין קפה, אל תשים את הסוכר, את הקפה, ותשפוך עליו מים. תשים קודם כל כמים ואחרי זה תשים את הקפה. למה? לא ברור. לא ברור מה הבעיה בדיוק. ובמשנה ברורה, בשני י"ח, בסעיף קטן א', פוסק, מלח שעושים ממים שמבשלים אותם, אין בו משום בישול לכולי אלמד, אין בישול אחר בישול, וכמל בסעיף ט"ו. וכן בצוקר, מותר בהיתמה לתנו בכלי ראשון, לאחר שהעבירו מן האש. כלומר, המשנה ברורה פוסק, מעיקר הדין, שמותר לשים אפילו בכלי ראשון את האבקות האלה. מוסיף המשנה ברורה, ויש מפקפקים בזה. מי הם המפקפקים? הזר האמת בשערי תשובה. וטוב להיזהר מכלי ראשון לכתחילה. אז המשנה ברורה קודם, מצד הדין מותר לשים קודם כל את הסוכר ואחרי זה את המים, אבל יש מפקפקים בזה, אז טוב להיזהר מכלי ראשון לכתחילה. אז קודם כל צריך להבין את הניסוח של המשנה ברורה, ברור מדברי המשנה ברורה, שעיקר הדין להקל. זה רק חומרה. אני לא אומר לא לעשות את זה. אני שם קודם כל את המים ואחרי זה את הקפה, כמו שהמשנה ברורה אומר. אבל צריך לדעת שעיקר הדין זה לא כך. למה זה כל כך חשוב? אני ראיתי פעם מישהו שלוקח ושם קפה ושם סוכר ושם על זה מים, ומישהו ראה אותו מרחוק, קפץ עליו, כמעט טיפיל אותו כוס מהיד. איך אתה עושה דבר כזה? אתה יודע, צריך קודם את המים ואחרי זה את הקפה? זה יותר טוב, אני גם עושה ככה, קודם את המים ואחרי זה את הקפה. אבל המשנה ברורה פוסק שמעיקר הדין מותר לשים קודם את הקפה ואחרי זה את המים. רק לכתחילה טוב להיזהר, צריך לדעת מה מותר, מה לכתחילה, מה חומרה, לא להפוך את הכל לאותו דבר. גם יש אנשים שבכלל מבולבלים ולא מבינים כל העניין הזה. מישהו אמר לי, אני כל השבוע שם את המים ואחרי זה את הקפה. האם גם בשבת אני צריך לעשות, הפוך, כי צריך לעשות בשינוי. אז זה לא קשור לשינוי כל העסק הזה. אין פה שינויים, זה לא קשור לשינוי. כל החומרה, לשים בכלי שני. לא משנה מה אתה עושה כל השבוע, זה לא לישה. וגם הטעם שזה לא כל כך ברור. מה פתאום להחמיר? מה הרעיון? מה הסיבה בכלל להחמיר? לשים קודם את המים ואחר כך את ה... אבקות. בשמירת שבת כהלכתה, הוא מסביר שבפרק א', הערה קוף למד ח', שהבעיה היא בגלל שומן הנימוח, שנהיה נוזלי. אבל זה, זה, זה משונה מאוד. הרי בשומן הנימוח אנחנו פוסקים שאין בעיית בישול. וגם האשכנזים שמחמירים, מחמירים בגלל מוליד. וגם האשכנזים שמחמירים בגלל מוליד, זה רק אם זה בנפרד, אבל אם אדם לוקח קוביית קרח בתוך כוס מים, אז אין כאן בעיית מוליד, כי זה לא ניכר. כל בעיית מוליד זה כשזה בנפרד, כשהרוטב הוא בנפרד, אבל אם הוא נמצא בתוך מים, ראינו שאין בעיה של מוליד, כי זה לא ניכר. והקפה כאן נמס בתוך מים, וגם אבקה שנמסה זה לא בדיוק כמו שומן הנימוח. שומן הנימוח משנה מצב צבירה ממש, מייבש לנוזלי. קרח נהיה מייבש לנוזל. אבקות באמת לא משנות מצב צבירה, הן פשוט נהיות יותר קטנות. הן לא הופכות באמת לנוזל. אבקה לא הופכת לנוזל בצורה כזאת, מבחינה כימית. היא פשוט נהיית יותר קטנה, היא נמסה, היא נהיית יותר קטנה, ואז היא מתפזרת בתוך המים בצורה מקיפה, ואתה מרגיש את הטעם יותר. אבל זה לא נהיה נוזלי באמת. וגם אם זה היה נוזלי, לא הייתה כאן בעיה לכאורה, כי אין בעיה בשביל... מה בדיוק הבעיה? ובאמת, בשער הציון, זה קצת מבלבל במהדורות הרגילות, כי בשער הציון במהדורות הרגילות, יש הפנייה לסעיף קטן שלא נמצא במקומו, ולכן זה מבלבל קצת, ואולי זה גם מה שהביא את השמירת שבת לכתוב אחרת, אבל במהדורות המתוקנות יותר, שמודפסות בשנים האחרונות, אפשר לראות שההפנייה היא בשער הציון סעיף קטן צדיקי, ושם כתוב, כן כתב אליה רבה גבי מלך וישרו מדרבנן, מפני שנראה כמבשל, והוא הדין גבי צוקר. כלומר, מצד הדין באמת זה צריך להיות בסדר, אבל זה נראה כמבשל. איזה משהו אחר, זה לא בגלל בעיית בישול עצמה, אלא נראה כמבשל, ולכן לכתחילה טוב להיזהר מזה. אז לא מצאנו כל כך דבר כזה שנראה כמבשל ודבר מבושל. כל הנראה כמבשל זה כלי שני אולי, איך זה כמבשל? הטוס אותה, דבר מבושל שלא על האש להגיד נראה כמבשל, זה חידוש גדול. ולמרות הדבר הזה, אז לכתחילה אנחנו ננהג כך, ולכתחילה אנחנו לא נשים את הסוכר קודם, אלא את המים קודם. כי כך פסק המשנה ברורה שטוב להיזהר לכתחילה. אבל למרות זאת, כיוון שמעיקר הדין מותר גם לעשות הפוך, לא נורא אם קרה שמישהו עשה הפוך, אין לנו בעיה, לא צריך עוד כוס, אז אין סיבה לא להחמיר פה כל כך, לשים את המים, אתה אכפת לך לשים את המים ואחרי זה את הסוכר. אבל זה דבר שלכתחילה טוב, אבל לא צריך להפריז בדבר הזה. ואני רוצה להגיד עוד שני נושאים קצרים שמשתלבים בנושא הזה. דבר אחד, האם מותר לזרות מלח על תפוח אדמה? תפוח אדמה הוא גוש. ואז לכאורה, אם אנחנו אוסרים לשים מלח על כלי ראשון, לכתחילה, אז כיוון שבגוש אנחנו מחמירים, שזה דין כלי ראשון, אז יהיה אסור לשים עליו מלח. אבל הגרשה הזוהר בחומר, לפי בשמירת שבת כריכתה, שמעתי מהגרשה שכיוון שלא נמס המלח, וגם מה שנמס אינו ניכר, אינו ניכר להדיה, להתלן למיחה. שלומר, הוא אומר, זה לא ניכר, וזה לא בדיוק נמס, את הפוח אדמה, לכן הוא מתיר, ולכן להלכה אפשר להתיר לשים מלח על תפוח אדמה גם למחמירים, ולא לחוש שכיוון שזה גוש, זה דין כלי ראשון ולא נשים מלח, אפשר לשים מלח גם למחמירים. יש עוד מחלוקת מעניינת בין הרב פיינשטיין לגרשה זוהר בך לגבי המסת מלח על תפוח אדמה. לכאורה, סליחה, המסת חמאה על תפוח אדמה. לכאורה צריך להתיר להמיס חמאה על תפוח אדמה כדרך שיתרנו לגבי מלח. וזו דעת הרב פיינשטיין. אומר הרב פיינשטיין, האם מותר ליתן, עשו תגרות משה חלק ד' אין ד' עוד ו', האם מותר ליתן חמאה על דבר גושך מכלי שני? הנה חמאה במדינה זו שנעשה מחלב, שמבשלים תחילה, כלומר מפסטרים, אם היה במידת יד צולדת, הרי נעשה חמאה מחלב מבושל, ומכיוון שנקרש, הוא כדבר יבש, שאין לו משום בישול שוב, כמפורש במגן אברהם, סעיף קטן מהם לעניין שומן שנקרש, שנעשה את היבש ואין לו משום בישול, ולכן, למרות שנימוח, לא אכפת לן, אומר הרב פיינשטיין, החמאה מבושלת, כיוון שהיא מבושלת, זה דומה לשומן הנימוח, כלומר דומה לרוטב קרוש, רוטב קרוש, אנחנו פוסקים להלכה שאין בו בעיית בישול, הבעיה היא רק אם זה ניכר, אם אתה שם את זה על תפוח אדמה, זה נספג בפנים, זה לא ניכר, ולכן מותר לשים חמאה על תפוח אדמה רותח, כי בעיית בישול אין כאן כמו שומן הנימוח, ואין בעיית מוליד, כי זה נספק ולא ניכר. והגרשה זוירבך חולק על הדברים. ולמה הוא חולק על הדברים? אומר הגרשה זוירבך, שומן הנימוח זה דבר שאתה לקחת רוטב, שומן, קררת אותו, וברגע שהוא התקרר, הוא נהיה לבד, קשה. השומן, אתה עושה אוף. כשהשומן מתקרר, הוא נהיה לבד קשה, ולכן אתה מחשיב את זה כמבושל. אבל איך עושים חמאה? לוקחים חלב, יכול להיות שמבשלים אותו ומפסטרים אותו, אבל אחר כך מקררים אותו לגמרי, והוא לא נהיה חמאה. חלב קר הוא לא חמאה. אחרי זה, את אותה השמנת, אותו זה צריך להרבב, ואז הופכים את זה לחמאה. זה שלב אחר. אומר הגרשה זוירבך, כיוון שזה לא בשלב אחד, אלא על ידי תחבולה אנושית, הרי שברגע שהחלב יתקרר, הוא כבר לא מבושל. כמו כל נוזל שיתקרר. ואז כשהכנת חמאה, הכנת חמאה מחלב לא מבושל. אם זה היה תהליך אחד כמו שומן הנימוח, היינו אומרים, טוב, זה מבושל וזה הכל, תהליך אחד נהיה קרוש, זה נקרא עדיין מבושל. אבל אם אתה משתמש בחלב קר, אז חלב כבר הוא לא מבושל, וממילא יהיה אסור לעשות את זה. וכך כותב הגרשה זוירבך, ואומר בסוף, אולי יש מקום להקל, כי מדובר על גוש, ולכן יש כאן צדדים להקל. ובאמת, למרות שסברת הגרשה זוירבך חזקה, נראה להלכה שיש סיבות להקל כאן, בגלל שיש כאן שני ספקות. ספק אחד, אולי גוש לא מבשל, גוש זה רק חומרה. ספק שני, גם אם גוש מבשל, מדובר על נוזל שהצטנן. ונוזל שהצטנן לדעת הרמב"ם והרשב"א ועוד הרבה ראשונים נחשב כמבושל, וראינו שאנחנו נוהגים להקל בצירוף ספקות. כלומר, גם אם נסכים לסברת הגרשה זוירבך, עדיין יש מקום להגיד בסדר, יש כאן גוש ונוזל שהצטנן, אז אין בעיית בישול בנוזל שיצנן לחלק מהראשונים, ויש גם גוש, זה עוד ספק. יש כאן ספק ספיקה, אולי גוש לא מבשל, ואם תגיד שגוש מבשל, אולי נוזל שיצטנן נחשב כמבושל, ולכן לאור הדברים האלה נראה שיש מקום לסמוך על הרב פיינשטיין ונשים חמאה על תפוח אדמה למי שרוצה. ורק אני אומר דבר אחרון שמאוד מציאותי בשנים האחרונות, אנשים אוהבים לקחת שוקולד ולהמיס אותו על עוגות בשבת. ואני נשאל מדי פעם האם הדבר מותר או אסור. השוקולד יותר טוב מהחמאה, כי השוקולד הוא חם, וכשהוא מתקרר הוא נהיה ישר שוקולד. זה דומה לשומן הנימוח. זאת אומרת שאין לנו בעיית בישול בשוקולד. כמובן שאתה לא יכול לשים את זה ישירות על הפלטה, אלא אם כן זה מקומה שנייה, או שאתה נוהג להקל, לשים על הפלטה, שזה קשור מדידי דרבנן, אני אומר זה כמבשל. כמו שאתה שם דברים אחרים על הפלטה, ככה תשים את זה. אבל זה מבושל. כיוון זה מבושל, מותר לשים אותו גם על כלי ראשון. הבעיה שיש לנו היא רק בעיה של מוליד. כלומר, אם אתה שם שתי קוביות שוקולד, שלוש, על עוגה, וזה נמס ונספג בפנים, ואתה מקבל עוגה עשירה בפנים עם שוקולד ספוג, אין בעיה. אבל אם אתה רוצה, איזה מישהי אמר לי, לא, אני שמה המון, זה אחרי זה הולך להיות, וואו, הכל מוצף שוקולד ונוזל. אם זה ככה, אז זה כבר בעיה של מוליד. אז אפשר לשים קצת שיספג בפנים. אם אתה רוצה לשים הרבה, אז אתה לא יכול לשים בצורה הזאת, כי זה יהיה מוליד. אם אתה רוצה פטנט, כדי לשים הרבה, תיקח את הקוביות שוקולד, תמיס אותם בתוך כלי ראשון. מותר להמיס אפילו בכלי ראשון או כלי שני, לא משנה, מותר, כי זה מבושל. ובתוך נוזל, אם אתה שם מים, לא לבד, עם קצת מים, מותר לשים, כמו קוביית קרח בקוס מים, זה בסדר, נכון? אז יהיה לך שוקולד עם קצת מים בפנים מעורבב, לא נורא, זה גם טעים, ואז אתה יכול שזה יגלוש כבר, כי זה כבר נוזל, זה כבר לא בעיה. אתה לא יכול לקחת הרבה קוביות ולהפוך אותם לנוזל, אבל אם מראש אתה לוקח את הקוביות, שם בקצת מים רותחים, ואז זה נמס שם, אז יש תערובת נוזלית שהקוביות נמסו בתוך מים, אז זה לא בעיה של מוליד. ואת זה אתה שם על ההוגה, אז אחרי זה יכול לזול לך, וזה לא בעיה, כי מראש יצרת כבר את המסת את השוקולד בתוך מים, ואז אין כאן בעיה של מוליד. טוב, אנחנו נעצור כאן, ופעם הבא בעזרת השם, בישול אחר אפייה.